הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8. יום ראשון י' בתמוז תפשין עין ה', קצת אחרי 10. ואנחנו שוב כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה שנמצאת כרגע באומן, ואנחנו מאחלים לה מכל הלב שכל תפילותיה יתקבלו בעזרת השם, ונזכה לשמוע ממנה בקרוב בשורות טובות. בוקר טוב למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, המפיק שלנו בפועל היום הוא נתי חדד. אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה, בו חלק מהתלמידים כבר נמצאים בחופשה. תלמידי בית הספר היסודי יוצאים בסוף השבוע, אז רציתי לפתוח ולדבר קצת על נושא הציונים. את הקטע הבא לדעתי כבר הקראתי לכם באיזושהי הזדמנות בעבר, אבל היום אני רוצה לקרוא אותו שוב. הקטע הזה לקוח מתוך אתר אש התורה והוא מובא בצורה אנונימית. תחת הכותרת, הכלים שאלוקים נתן לנו. כמה רציתי לעשות אותו מאושר. כמה רציתי להביא, ולו רק פעם אחת, איזה כמעט טוב אחד, במקום כל המספיק בקושי. אבל לא יכולתי. ביום שבת אחד, כשרק אני ואבא שלי היינו בבית, הייתי אז אולי בכיתה ה' או ו', החלטתי לדבר איתו על זה, להגיד לו שאני נורא מצטער, שאני לא גורם לו נחת כמו שאחותי גורמת לו. אבא שמע את מה שאמרתי. הוא הסתכל עליי במבט האוהב שלו, ובניגוד לאופי שלו, שהוא אופי של בן אדם שלא מדבר הרבה, הוא נתן לי את ההרצאה הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. גדי, הוא אמר לי, אבא לא אוהב את הילדים שלו בגלל שהם מביאים לו הביתה ציונים טובים. אבא אוהב את הילדים שלו בגלל שאי אפשר אחרת. הם בדם שלו, הם הנשמה שלו, הוא מוכרח לאהוב אותם. אפילו אם הם עושים דברים רעים, בכל זאת הוא אוהב אותם. אבל אתה גדי, אתה אף פעם לא עשית דבר רע. ואני מתחיל להגיד לו, אבל אבא, והוא מפסיק אותי ואומר, גדי, תקשיב. כשאלוקים ברא את העולם הזה, הוא החליט לברוא עולם מעניין, לא עולם מושלם. בגלל זה, הוא ברא אנשים עם כל מיני צורות, כל מיני צבעים, כל מיני כישרונות. לכל אחד הוא נתן כלים אחרים. לזאת הוא נתן יופי, להוא הוא נתן ידיים טובות, לזה הוא נתן כישרון במוזיקה, ולהי הוא נתן כישרון במתמטיקה. אנחנו לא יודעים למה אלוקים עושה מה שהוא עושה, אנחנו לא יכולים להאשים מישהו בגלל שאלוקים לא נתן לנו את הכלים האלה או האלה. אנחנו יכולים להאשים רק אנשים שלא מנצלים את הכלים שאלוקים כן נתן להם. לפעמים לוקח לנו קצת זמן בשביל לגלות את הכלים שאלוקים נתן לנו. בגלל זה, גדי, אני אומר לך דבר אחד ומסביר לך דבר שני. הדבר שאני אומר לך הוא, אל תתלונן על הכלים שאלוקים נתן לך. והדבר השני שאני מסביר לך זה, שלפעמים לוקח לנו קצת זמן בשביל לגלות את הכלים שאלוקים נתן לנו. בגלל שהכלים שהוא נתן הם לפעמים מוסתרים. אז תהיה סבלן, גדי. תהיה סבלן כמו אבא. יום אחד גם אתה תגלה שיש לך כלים טובים. איך אהבתי אותו, את אבא שלי, באותו יום שבת. רציתי לחבק או אפילו לנשק אותו, אבל התביישתי. ואל תשכחו שאת ההרצאה הזאת, האבא שלי, האיש הפשוט והטוב והחכם הזה, נתן לי אולי לפני 30 שנה, לפני שבמדינה הזאת ידעו הרבה על דברים כמו דיסלקציה או קשיי למידה, או כל מיני מגבלות אחרות. שנה או שנתיים אחרי השיחה הזאת, מצאתי את הכלים שאלוקים נתן לי. ישבתי בשיעור, אני לא זוכר איזה. המורה שלנו היה חולה, אז הייתה לנו מורה מחליפה. היא מדברת על מה שהיא מדברת, ואני בעולם אחר. פתאום אני רואה את המורה המחליפה עומדת על ידי. לפני שאני מספיק להגיד מילה, היא סוחבת לי את הנייר שאני מקשקש עליו. היא מסתכלת על הנייר ואומרת לי, מה אתה עושה גדי? ואני אומר לה, סתם, אני מקשקש. והיא אומרת, מה ציירת פה? ואני אומר לה, סתם. והיא אומרת, סתם מה? ואני אומר לה, סתם, אני ציירתי אותך, עומדת על יד הלוח. היא לקחה את הציור והכניסה אותו לתיק שלה. אחר כך התברר שאבא של המורה המחליפה הזאת הוא צייר בעל שם עולמי, והיא לקחה את הציור והראתה לו. ותוך כמה ימים הצייר ההוא בא לבית שלנו. הוא הסתכל על עוד ציורים שלי ומיד המליץ שההורים שלי יעשו הכל בשביל לטפח את הכישרון שלי בציור. מה אני אומר לכם? מאותו יום אבא שלי הוציא את המיץ של עצמו כדי שאוכל ללמוד עם הציירים הכי גדולים שיש פה, בארץ וגם בחול. היום אני בן 42, ובחודש שעבר פתחתי את התערוכה ה-28 שלי. הפעם בניו יורק, במוזיאון לאומנות מודרנית. ואבא שלי, שעכשיו הוא כבר בפנסיה, מה הוא אומר על כל ההצלחה שלי? הוא אומר, מה אתם עושים רעש? הילד מצא את הכלים, והילד משתמש בכלים. הסיפור הזה הוא נפלא. יש בו כל כך הרבה מוסר השכל. אז בימים האלו, שהילדים שלכם חוזרים הביתה עם התעודות, אז נכון שזה מאוד נחמד כשהבת או הבן מביאים הביתה תעודה שהיא כולה 10. אבל מה לעשות? ולא כולם נועדו לקבל 10? מה לעשות? ובאנו לעולם הזה לעשות שיעורי בית. כל ילד הוא נשמה בפני עצמו. כל ילד בא לעולם כדי לעשות את השליחות שלו. ואתם הורים יקרים, אתם נבחרתם להיות אבא ואימא שלו, גם אם הוא מצטיין, וגם אם יש לו בעיות קשב וריכוז, וגם אם זכיתם לגדל ילד מיוחד אחר. כן, תעזרו לילד למצוא את הכלים שלו, אולי במוזיקה, אולי בציור, אולי יש לו לב טוב שיודע להכיל את השני. קבלו את הילדים שלכם באהבה, ואני אגלה לכם עוד סוד קטן. גם אני לא הייתי התלמידה הכי חרוצה בכיתה. אז נכון שאת המורה להיסטוריה שהיה הרב צבי וולף מאוד אהבתי, אז הצלחתי להוציא אפילו 100 במבחן. אבל עם המורה לכימיה, ממש לא הייתה לי כימיה. אז היא נתנה לי 6 בתעודה. לומר שההישגים שלי היום קשורים לציונים של אז, לא הייתי אומרת. פגשתי לפני 10 שנים, אולי יותר, את המורה שלי לגיאוגרפיה, מורה מהסמינר. הייתי בהלם שהיא זכרה אותי, אפילו בשמי המלא. את רחל יודלביץ', היא ידעה לומר לי. אמרתי לה, המורה, איך המורה זוכרת אותי בכלל? אני ממש ממש לא הייתי מצטיינת בגיאוגרפיה. ואז היא אמרה לי משהו שנחרט לי היטב בנשמתי. את באמת חושבת שזה מה שאני זוכרת? את הציונים? וכאן הגיעו כמה מחמאות שלא נעים לי לחזור עליהן, אבל הבנתי שהתנהגות נאותה, כבוד לזולת, מילה טובה, משחקים תפקיד הרבה יותר גדול מציונים. ולסיום, תפילה ושוב תפילה. אמא יקרה, קראתי השבוע משהו נפלא שאומר שנשים לא צריכות שליח ציבור, כי התפילות שלהן עולות ישר עד כיסא הכבוד.
רציתי להגיד לך ילדה שלי, אני רואה את דימותיי, את ליבך מבקש לא על עצמך, על החיים שסובבים עדיין. תפילתך ילדה שלי אל תעצרי,
שומעים אותך,
שומעים אותך עד לשמיים, והשערים כולם
גם הנעולים
נפתחים עכשיו שם לפניי. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה טובים יבואו, את עוד תראי,
את עוד תראי,
נשמח כולם עד לשמיים,
והאלוקים הטוב
עוד יהפוך הכל,
וכל רעה תהיה טובה כפליים.
בת מלך
אלוקים לא משיב דמעותיה של בת מלך שבוקעות את כל הרקיעים. ישראל פרנס שר לנו את השיר המקסים הזה. היום בתוכניתנו אנחנו נרצה לדבר על תרומת כליה לאח בחור, שנעשה בה בעצם נס כפול, וזה מה שמראה לנו שהחיים הם לא בשליטתנו. אנחנו נדבר עם נריה מאיר, תושב היישוב רחלים, שהוא זה שתרם כליה לאחיו, משהו שם קצת הסתבך, אבל אנחנו נשמע ממנו את הסיפור. אנחנו נשוחח גם עם אפרת ליבפרוינד השפית, עורכת מגזין בופה, והיא כתבה ספר חדש, אפרת מארחת. מה בספר? אנחנו נשמע ממנה. בהמשך בשעה השנייה תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים. וגם אנחנו חזרנו שוב לפינת הייעוץ שלנו לאימהות בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך. ואם אתן אימהות רוצות לשאול או להתייעץ, הנה זאת ההזדמנות שלכן. השבוע אנחנו, הנושא שלנו הוא הנקה ויתרונותיה. אז אתן אימהות טריות שיש לכן בבית תינוק או תינוקת שהם יונקים, אולי אתם לקראת התקופה הנפלאה הזאת של ההנקה, ובכל זאת מתעוררות, מתעוררות הרבה שאלות, אז אנחנו כאן כדי לענות לשאלות שלכם. כל המאזינות שהתקשרו, מאזינה שתתקשר ואנחנו נעלה אותה לשידור, היא תזכה כמובן גם שיענו לה על השאלות שמציקות לה, וגם היא תזכה בפרס. הטלפון להתקשרות איתנו הוא 1-900-52-92-93, אני חוזרת 1-900-52-92-93, תהיה איתנו רננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה, והיא כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינות, וכפי שכבר ציינתי, מאזינה שעולה לשידור, זוכה גם בפרס. עמותת תכלית מסיעים באהבה, פרויקט ייחודי שהוקם במטרה לסייע לחולים ולהקל מעליהם את סבלם. אנחנו נשוחח עם אהרון כהן, מנכ"ל תכלית. גם על לימודי תואר ראשון לנשים אנחנו נשוחח היום עם רבקי ירוסלבסקי מקמפוס שטראוס, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. אבל לפני הכל, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. שלום ובוקר טוב לנריה מאיר, תושב היישוב רחלים.
שלום, בוקר טוב.
קודם כל נריה, איך אתה מרגיש?
ברוך השם, מרגיש מצוין. אומנם עברתי כמה חודשים יותר מורכבים, אבל אנחנו בקו הבריאות.
ברוך השם, העיקר שעכשיו אתה בסדר. אז אתה בעצם מחליט לתרום תרומת כליה לאחיך הבכור, נכון?
נכון, אחי הבכור שהוא שנה מעליי, הוא רם בישיבה גבוהה במצפה רמון, ומגיל ילדות יש לו איזושהי מחלת כליות, היה במעקב הרבה שנים, ניסה גם איזושהי סוג של דיאטה מיוחדת של הרבה שרו, ובסופו של דבר הגיע למצב שבו הרופאים אמרו לו לפני כשבעה, שמונה חודשים, אתה חייב לבצע השתלה, אחרת תגיע לדיאליזה, והרבה יותר גרוע לבצע השתלות אחרי שמתחילים דיאליזות. אז ככל שתקדים יותר טוב, בשלב הזה היה ברור במשפחה שאנחנו רוצים מתוך המשפחה למצוא את הכליה, ולא אנשים אחרים, כמו תלמידים שלו ואחים שהציעו את עצמם, וזה יפה. מהר מאוד, אני התנדבתי למשימה. יש לנו אח שמשרת בקבע, לא רצינו שהוא יסכן את עידו הצבאי בזה, והחיות, שזה פחות טוב. קיצור, אני
החלטת שאתה הולך, כן, לבצע את המשימה. עכשיו, באמת הנושא הזה של תרומת כליות ותרומת כליות אלטרואיסטית, שזה באמת לאנשים שלא מכירים, שזה חסד עצום שאי אפשר לתאר ממש בבחינת הצלת חיים. הנושא הזה באמת הפך להיות הרבה יותר פופולרי. עמותת מתנת חיים של הרב יהושע ובר, שככה לקחה על עצמה את המשימה לקדם את הנושא הזה, ובאמת הרבה אנשים דרך העמותה הזאת תורמים ונתרמים. אבל כאן היה משהו, ואומרים שבאמת אין בזה כמעט סיכונים, וברוך השם אנשים מחלימים מאוד מאוד מהר, אבל כאן כן משהו הסתבך, מה קרה?
נכון, אז קודם כל נגיד שגם אנחנו הלכנו דרך ארגון מתנת חיים, הארגון המופלא של הרב הבר, שאגב גם היום ישנה תרומה מיוחדת, ששלח הרב קניאבסקי, וביקש לתלמיד חכם גדול שמועבר בשעות אלה, עובר כליה ונמצא אברך מירושלים שעושה בקיצור, זה ארגון מלא בחסד. וגם אנחנו עברנו דרך מתנת חיים, כי גם במקרה של אחים הם עוזרים ומלווים ובאמת אנשים מופלאים. אבל אצלי באמת היה סיפור מיוחד. אני חטפתי על כל הטפסים של ההרדמה שלפני הניתוח, גם היו לי ניתוחים בעבר, באתי בביטחון מלא, תמיד מתפללים, אבל יחסית בתחושת ביטחון אל הניתוח הזה. ובסופו של דבר הניתוח ידענו שהוא יהיה מורכב בגלל מבנה הכליות. לקראת סוף הניתוח הרופאים יצאו לאשתי ואמרו לה, עוד רגע קט, אנחנו מוציאים אותו, רק מסדרים, סוגרים את מה שצריך לזכור ועוד מעט כבר תראי אותו. ובשלב הזה קרה אירוע שהוא מאוד מאוד נדיר. הייתה לי קריסת מערכות, זה נקרא אלם אנפילקטי, כתוצאה מחומר מדבק שנתנו לי, מדבק ביולוגי, שבעצם הכניסו כדי לשמוד כלי אדם. מה שמעניין הוא שרק לאחר חצי שנה שעשינו את הבדיקות, התברר שהדבק הזה מיוצר, דבק מאוד יקר שמיוצר מג'לטין של חזיר. והחומר הזה הוא קטלני מאוד לגוף שלי, הוא הורג אותי. זאת אומרת, זה היה בשלב שכל הגוף קרס, נכנסתי למצב של סכנת חיים ברמה מיידית. מזל היה שהייתי מורדם ומונשם עדיין, והרופאים עוד היו מעליי, ואחר מכן הייתי יומיים מורדם ומונשם בטיפול נמרץ, עד שהצליחו לייצב אותי.
ברוך השם, והנה אתה כאן ואנחנו מדברים איתך.
נכון.
כן, אתה יודע, בסך הכל באת לעשות חסד מאוד מאוד גדול. אז מה התחושות שלך? מה ההרגשה כשפתאום קורה דבר כזה? מה זה גורם לך לחשוב או להרגיש?
קרה פה משהו מאוד מיוחד, כי אנחנו יודעים שבאמת ההתדמות הגדולה ביותר לבורא היא בנתינה, היא לא בקבלה אלא בנתינה. ותחושת הנתינה היא תחושה מאוד מאוד גדולה שממלאת, אני חושב, את כל מי שיצא לו לעשות במצווה הגדולה וחשובה, ואני אגיד את זה גם פה וגם בסוף, מאוד חשוב לעשות את זה, שלא ילמדו מהסיפור שלי שצריך להירתע, להפך, צריכים יותר ויותר לתרום, וזו מצוות חסד גדולה שאין כמותה. אני אומר את זה גם לנו הגברים, זה הדרך הכי טובה שלנו להתקרב למה שהאימהות עושות שהן יולדות, נותנות חיים לעולם, זה באמת תחושת חסד גדולה. רק בסיפור המיוחד של, אני חשבתי שאני מגיע לתרום, ובעצם התברר לי שבדיעבד קיבלתי את החיים בחזרה. זאת אומרת, אני נכנס לתוך סיטואציה שאני אומר, טוב, לתרום זה הדבר הגדול. למעשה, דווקא תרומת הכליה זה החלק שעבר הכי קל, והחלק המורכב זה באמת למצוא את החומר הזה שהוא קטלני אליי ולטפל בו. אני מודה להשם על הסיטואציה, כי זה היה יכול לקרות גם בניתוחים אחרים. זאת אומרת, בזכות הרצון שלי לתרום לאחי, אז גילו בזמן חומר שהוא מאוד מאוד קטלני, וככה אני יודע היום להישמר ממנו. אז באתי לתת חיים וקיבלתי אותם בחזרה.
מדהים, אתה יודע, יש סיפור מדהים גם על איזושהי תרומת כליה שאחים עשו ביניהם הגרלה כדי לתרום, נדמה לי, לאבא, ויצא הבן הצעיר, והוא דווקא היה עם הרבה הרבה חששות, והוא ביקש להתנער, לא להתנער, אלא אח אחר הסכים להחליף אותו כי הוא היה מלא חששות. ורב חיים קניבסקי, הלכו לשאול את רב חיים קניבסקי, ורב חיים קניבסקי התעקש ואמר, אם הוא עלה בהגרלה, הוא זה שיעשה את הניתוח, ובאמת את ההשתלה, ובאמת במהלך ההשתלה, כשהוציאו את הכליה, מתחתיה גילו איזשהו גידול שלא הייתה שום דרך לעלות עליו אלמלא אותו ניתוח. וכמובן שהאח השני כבר נתרם כדי לתרום את תרומת הכליה, ואותו פשוט הסירו מיד את הגידול באותו מעמד של הניתוח והצילו את החיים שלו. זאת אומרת, כמו שאמרת, הוא בא לתת ולעשות חסד, ובסוף ניצלו חייו. ולי יש הרגשה שאולי יש פה משהו נוסף באמת, שאנשים לפעמים מרגישים ש... אולי, אני לא רוצה להגיד, אולי כוכי ועוצים ידי, אולי הנה אני הולך לעשות כזה חסד ענק, אז אני ואני ו... איך אומרים, זה קצת להיכנס לפרופורציה, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא אתה. הנכון שאתה, איך אומרים, גלגלים זכות על ידי זכאי, ואין ספק שזה חסד עצום שאי אפשר לתאר, ואני באמת סוגדת לאנשים שכן מעיזים ועושים את זה, וצריך בכל זאת צריך אומץ, זה ניתוח וזה לא פשוט. אבל גם כשאתם הולכים לעשות את החסד הזה, תזכרו שיש בורא לעולם, זה לא אתם.
נכון, אני גם כתבתי על זה, אני מכהן כראש הנהגה העולמית של תנועת ביתר, תנועת נוער שפועלת בעולם, והיה לי מאוד חשוב להעביר את זה גם לחניכים שלנו, את המסר הזה, שאפילו אצלי הרגשתי שהכל בסדר, ושאני קובע, מחליטים פחות או יותר נתנו לי לבחור את התאריך, אמנם הייתה דחיפות, אבל חשבנו שאנחנו באים אל ניתוח, ובסדר, עוברים אותו, ואנחנו רואים שמי שמנהל את העולם, באמת הקדוש ברוך הוא, זה המסר שאני מוציא מתוך הספורט ולגבי עצמי, תזכור תמיד שהאדם יכול לתכנן תכנונים, הקדוש ברוך הוא יש לו את התכנונים שלו, אנחנו צריכים תמיד להסתכל בענווה מול מה שהקדוש ברוך הוא מכוון. כן. יש כמובן פרט אחד מיוחד, אם אפשר להוסיף,
כן.
שעלה מתוך ההולדה נוספת, שעלתה מתוך הניתוח הזה, שבאמת אחרי יומיים בטיפול נמרץ, שהייתי ככה במצב לא ברור, והתעוררתי, והמשפחה באה מודאגת, והתחילו לדבר איתי בהתחלה, לא כל כך הייתי בעניינים, באיזשהו שלב יותר התעוררתי, וראיתי שהסובבים אותי מודאגים. ובאותו זמן, אני ואשתי ידענו שאחרי שנעבור את הניתוח, נבשר להורים על לידה צפויה, ברוך השם, של תינוקת חמישית למשפחה אצלנו, ואיך שהתעוררתי, המשפטים הראשונים שאמרתי להורים, בעזרת השם, צפויה לנו עוד לידה. חשבו בהתחלה שאני קצת מבולבל, אבל הבינו את זה מהר מאוד. וברוך השם, היא נולדה לפני 10 ימים.
איזה יופי. לה,
עודיה מרים. עודיה מלשון עודיה. פיתחו לי שערי צדק, אבו גם עודיה. זו תחושה בשנה הזאת שאנחנו באמת קטנים מול הקדוש ברוך הוא. וכל מה שנותר לנו הוא רק להודות להשם על כל הטוב שהתמלנו. לפעמים בחיים אנחנו שוכחים את זה. אנחנו לפעמים צריכים קצת אירועים מיוחדים, ואם אני יכול להעביר את המסר לאנשים של אל תחכו לאירוע חד פעמי, תודו להשם.
כל יום.
שהכל זה מטובו הגדול.
כל יום על החסדים הקטנים והגדולים. כל יום הוא חסד. אז קודם כל מזל טוב להולדת עודיה מרים, מזל טוב, והרבה הרבה בריאות, אריכות ימים ושנים בבריאות טובה ורק בשורות טובות.
אמן, ואומרים שיש ברכה גדולה לתורמים, אז אנחנו קוראים למי שיכול ומתאים, בין אם זו תרומה במשפחה או בין אם זו תרומה אלטרואיסטית, אני אומר את זה דווקא מתוך מה שקרה אצלי, זה מאוד נדיר, אפשר לבדוק את הדברים, לא לחשוש, ללכת אל המצווה הגדולה הזאת.
כן. בעזרת השם. נו, ואם מישהו אחד שמע אותך עכשיו, התחזק והחליט ללכת ולתרום, אז הנה עשינו משהו היום.
נכון.
נריה מאיר, אני מאוד מודה לך על, על הסיפור המרגש שלך. הרבה בריאות.
תודה
ורק טוב. תודה לך. כן, באמת סיפור מדהים. אני רוצה שוב להזכיר לכם שאם אתם נשים לקראת לידה או אמאות לפעוטות עד גיל שנה וחצי ואתן רוצות להתייעץ באופן אישי עם המומחית של מטרנה בנושאי תזונה לקראת לידה, והנושא שלנו היום בתוכנית הוא הנקה ויתרונותיה. אז אם את אמא שמניקה ואת רוצה לשאול, כי באמת מתעוררות הרבה שאלות בתקופה הזאת, אז הנה את מוזמנת להתקשר אלינו, וכמובן מי שתעלה לשידור תזכה גם בפרס. 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, שלום בוקר טוב לשפית אפרת ליבפרוינד.
רחל, בוקר טוב.
בוקר
אור. כבר לא שוחחנו, זה
בדיוק,
אלייך.
הוצאת לי את המילים מהפה, הרבה זמן לא שמעתי אותך.
נכון, כן. היה חסר לי באמת.
אז, בגלל זה, אז את רואה, הנה, הוצאת ספר כדי שאנחנו נוכל לשוחח.
נכון, כך.
כן, אז בואי ספרי לנו, אפרת מערכת, את מי את מערכת, מה בספר, מה זה הספר החדש הזה?
טוב, אז זה באמת ספר מספר 4 שלי, שזה בהחלט מרגש. ספר בקונספט באמת קצת שונה ממה שהיה עד היום. זאת אומרת, אני לא השחקנית היחידה במגרש, אלא מערכת 5 שפים באמת ידועים מאוד, כגון מיקי שמו, מאיר אדוני, דודו ביטון, שהוא השף שלה, שם מלון קינג דיוויד. הרעיון היה באמת לקחת שפים שיש להם מסעדות קשרות, ולבקש, להערך אותם בספר, ולבקש מהם לתת לנו מתכונים, קודם כל כמובן קשרים למהדרין, ולא פחות חשוב, מתכונים שנראים טוב, כביכול ברמת מסעדה, אבל באמת בנויים מחומרי גלם זמינים ופשוטים, וגם שיגלו לנו קצת כל מיני סוגים של טכניקות מעניינות, שהקורא הממוצע לא תמיד מכיר אותם ומודע להם, והיה לי פה עניין ששפים גדולים ייתנו באמת כל מיני טכניקות וטיפים קטנים.
כאילו להנגיש, להנגיש את זה גם לאותה אישה בבית שרוצה להכין את זה לבד, בלי לעבור קורסים ולימודים של...
שום דבר.
כן, כן.
שום דבר.
ידידותי.
טיפים קטנים, רעיונות, וזה באמת היה המוטו כשפניתי אליהם וביקשתי מהם, אמרתי רק בבקשה מתכונים בגובה העיניים פשוטים, מעניינים, עם איזשהו טיפ קטן, ואני לא יודעת רחל אם ראית את הספר, אם הוא בסוף הצליח להגיע לי.
עדיין לא, עדיין לא, אבל אני ככה ממש מסוקרנת.
אני אשלח לך בעזרת השם. אוקיי.
את יודעת, אמרה לי פעם מישהי, אחד הספרים שלך, אני לא זוכרת את שמו, הוא ספר מאוד מאוד מהודר, והכינוכים והמנות שם, הכל נראה, שלפעמים את לא מעזה להכין, כי את אומרת, מה, אני אצליח לעשות את המתכון הזה, או את רואה את התמונה, והיא נראית לך שם. אז אמרה לי מישהי שיש לה, תראי, יש לי את הספר של אפרת ליבפרוינד, אבל אני לא מעיזה. אז אמרת, תקשיבי, גם אני לא הייתי מעיזה, אבל דווקא אחרי שדיברתי עם אפרת, והיא סיפרה כמה מתכונים ידידותיים, פשוט תתחילי לקרוא ותראי כמה ההכנה כן קלה, ידידותית, מוסברת היטב ופשוטה ואפשרית.
נכון, האמת שאני נתקלת הרבה בתגובות, בעיקר אצל תלמידות שלי, ואני לא אוהבת לשמוע את זה. עכשיו תראי, אני כל כך מבינה את הדבר הזה, כי את רואה איזה משהו שנראה מיליון דולר, ואת אומרת, עזבי, אני לא מתקרבת, אני לא נוגעת, מי יודע מה יהיה שם. ואני תמיד אומרת להן, תסתכלו לצד ימין, תראו את הרכיבים, הם פשוטים, והדבר, שאני תמיד מציינת, אל תעשו את הפרזנטציה המשוגעת, קחו את המתכון, קחו את הסלמון, תגלגלו אותו בתוך תבנית שקעים קטנה ותקבלו צורה יפה. קחו רק את הרעיון, לא חייבים את הקישור, את הכל, לא חייבים את כל השלבים. וגם לגבי הספר הזה, החלק, האמת שמי שהייתה פה הכי לא ממושמעת, זה אני. מה הכוונה? השפים היו מאוד ממושמעים, נתנו לי מנות ממש פשוטות בגובה העיניים, וכבר קיבלתי הרבה דשים. הרבה, הספר הוא לא ממש ישן, הוא ספר טרי ביותר, כבר קיבלתי דשים, אנשים שניסו דברים מאוד בהצלחה, ודברים פשוטים. אני הייתי טיפה פחות ממושמעת, הכינוכים הם טיפה יותר מורכבים, כנראה שאני לא יכולה לעבוד על עצמי. זאת אומרת, אני מנסה לעבוד על עצמי, ולא מצליחה. כל ספר, אני אומרת, הפעם זה יהיה סופר פשוט, אז זה לא ממש סופר פשוט, אבל שוב, רחל, כמו שאמרת, לקרוא את הרכיבים, לא חייבים בתבנית סיליקון בצורת חצי כדור, אפשר בתבנית אינגליש קייק חד פעמית וכולי, רק שיהיה את הטעם הטוב, את המתכון הטוב, ולאו דווקא הפרזנטציה המושקעת.
אז למי את בעצם מייעדת את ספר המתכונים הזה?
לא, הספר, דווקא הספר הזה, הוא פחות, מה הכוונה מהודר, מבחינת צילומים זה משהו לא רגיל, היה לי הפעם צלם בשם יורם אשיים, שהוא אחד הצלמים הכי גדולים בארץ, מבחינת הנראות שלו מדהים, מבחינת הפרקטיקה והפשטות, הוא הספר הכי פשוט שהוצאתי עד היום, ללא ספק.
יפה, יפה.
אני אומרת את זה בצורה
אחת. כל אחד יכול וכל אחת יכולה.
ממש. כן. ממש, והוא נחמד, ויש שם את האינפוטים הקטנים שהשפים נותנים, וזה מאוד מסקרן, וברוך השם הוא נמכר מאוד מאוד טוב, גם בציבור החילוני, שגם שם יש איזו צורה שמשמחת אותי, שאנשים רואים שבאמת אפשר להוציא מתכונים שנקשרים למאדרין, ולא חסר בהם.
וגם טעימים וגם יפים.
גם טעימים, גם יפים, זאת אומרת, לא חסר כלום, נופל כלום, אבל באמת קשרים למאדרין, עם רכיבים קשרים למאדרין, ורכיבים פשוטים, וזה סוג של שליחות כזאת, קידוש השם, הנה תראו, גם אנחנו יכולים להוציא ספר מושלם, יפה, מפואר, שנראה טוב, מתכונים טובים שלא חסר בהם כלום, אבל קשרים למאדרין לחלוטין.
כן, תגידי, ומה את מכינה לנו לספר הבא? זה אולי קצת מוקדם לשאול, כי את יודעת, זה כמו לשאול אישה אחרי לידה, מתי את יולדת את הילד הבא שלך, כשהיא עוד לא רוצה לשמוע מזה בכלל.
זה יכול להיות קצת יותר פשוט, כן. אחרי לידה, אבל לא, אנחנו כבר עם רעיון חדש לספר הבא. ככה זה עובד אצלנו, כי הספרים לוקח להם המון זמן, עד שהם נולדים, עד שעובדים עליהם, עד שחושבים על איזשהו קונצפט, הספר זה השקעה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, גם פיזית, גם אפילו נפשית, אבל אני חושבת, בדיוק אמרתי את השבוע שעבר שם בהוצאת ספרים של דני שרים, שאני חושבת שזה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות מכל הדברים שאני עושה. אני עושה כל מיני, מי כמונו יודע, אני עורכת את מגזין בופה, שבאמת יוצא עכשיו עוד מעט מגזין קיץ חדש ומדהים, ועוד
שכל מגזין כזה, שכל מגזין כזה בינינו הוא ספר.
ספר.
ממש, ממש.
המגזין הזה גם מצורפת לו חוברת בופה, כי חוברת קיץ לילדים, משהו לא רגיל, כדאי. כן, כן.
יפה.
אז כל הדברים האלה של צילומים ומתכונים וחוויה וזה נחמד, והכי טוב, הכי נחמד זה שעושים משהו שבאמת אוהבים.
שאוהבים, כן.
זה באמת מתנה גדולה.
זאת מתנה גדולה.
אני חושבת שרואים את זה, מרגישים את זה בספר, רואים
את האהבה. כן, לגמרי.
לחלוטין.
אפרת, השפית אפרת ליב, פרוינד, עורכת מגזין בופה, וגם עורכת לנו וכותבת לנו ומוציאה לאור ספרי בישול ייחודיים מרתקים ומעניינים. תודה רבה על הדברים האלה והרבה בהצלחה.
תודה.
תודה, תודה. ואנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי. אם אתן רוצות לעלות לשידור, לקבל פרס ולהתייעץ עם רננה מזרחי, הדיאטנית הקלינית והמנהלת המדעית של מטרנה, אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת. 1-900-52-92-93. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות מיד לאחר מכן. שעה שנייה של עניין משפחתי, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מפיק אותנו בפועל נתי חדד, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ובשעה הזאת מיד תהיה איתנו הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות, כלים לשינוי בחיים. גם פינת הייעוץ שלנו לאימהות בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך, רננה מזרחי תהיה איתנו כאן, והיא תייעץ בכל מה שקשור לנושא של הנקה. עמותת תכלית מסיעים באהבה, גם הם יהיו איתנו. אהרון כהן, מנכ״ל תכלית, יספר לנו על פרויקט מיוחד שהוקם במטרה לסייע לחולים ולהקל מעליהם את סבלם. רבקי ירוסלבסקי מקמפוס שטראוס תהיה איתנו גם, ותדבר איתנו על לימודי תואר ראשון לנשים. אנחנו נשמע ממנה מה הם מקצועות הלימוד שניתן ללמוד בקמפוס שטראוס, למי מיועדים הלימודים, גם קצת על תנאי קבלה ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. ולפני, אני כבר רוצה לומר שלום, שבוע טוב, בוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
שלום, בוקר טוב ושבוע מבורך.
שבוע נפלא.
אנחנו ממשיכים עם הקנאה. פעם נסתכל על זה מזווית, איך לא לעורר קנאה. איך לא לעורר את הקנאה.
זאת אומרת, דווקא מהצד של המקנאים.
כן, לא לעורר אותם. לא להאיר דובים משנתם. האדם יכול להיות שבא לעולם בטבע המידות שלו שהוא צריך לעבוד עליו, הוא אחד מהם או רק הוא קיים, וזו קנאה. והתפקיד של הסביבה היא לדאוג לפעמים לא לעורר את הדוב הזה, לא לגרום לדוב הזה לרקד. כאשר בעצם קנאה בתוך המשפחה, ובתוך העבודה זה מאוד מצוי, ובין חברות. ככל שהקרבה יותר גדולה, אם דיברנו בהתחלה שבקנאה יש לי משהו, שהוא קיים, ולכן אני מזהה, ולכן אני מקנה, עכשיו אני מדברת על המרחק הגיאוגרפי שעוזר בעצם להימצא בקנאה בסביבה של שייכות יותר גדולה. אחיות תקננה אחת בשנייה. הבעל יכול לקנא באשתו, אישה יכולה לקנא באחותה. קנאה רווחת במעגלים, ככל שהמעגלים יותר צמודים, הקנאה יותר צפופה ורווחת בעקבות המיקום הגיאוגרפי לכאורה. כאשר בעצם לזירוז הקנאה בתוך מערכות המשפחה או מערכות חברים או מקומות עבודה, יש תפקיד, לאכזבה יש תפקיד גדול. מה זה אכזבה? זה אומר שאני מאוכזבת חס ושלום מילד אחד. וברגע שאני מאוכזבת מילד אחד, ואינני מאוכזבת מילד אחר, כי מתוך 100 הוא מספק לי 80 או 90 מציפיות שלי, אז הילד המאוכזב אני כבר עוררתי את דוב המתנה שבו. זאת אומרת שהוא עצמו יכול להיות שלא היה מקנה. מה שגרם לקנאה זה שאני התאכזבתי. זאת אומרת כבוסית, אם התאכזבתי מהעבודה או כמורה, התאכזבתי מחיבור שתלמידה הגישה, או ממבחן שהיא עשתה, או הורה מתאכזב מילד בירת שמיים, או ילד בעבודת השם, או ילדה בעירת המים או בעזרה בבית, או באחריות, נטילת אחריות, או בעל מתאכזב מאשתו שהיא לא מספיק אחראית, או ובעצם לפעמים הקנאה יכול להיות מאוד שטותית, כי הבעל יכול להגיד, תגידי, את לא יכולה ואחותי כן יכולה? והוא בעצם לא מבין שהוא מעורר אצל אשתו לקנא בגיסתו, בגיסתה, באחותו. זאת אומרת שהרבה פעמים מקור האכזבה הוא, הוא דרייב מאוד גדול מאחד מהצדדים לעורר את הדוב הישן הזה. זה לא מטפל בקנאה, זה לא יוצר את הקנאה, קנאה קיימת. אדם שלא מקנה יכול להגיד, אוי, כל הזמן היא רק רואה איך התלמידה הזאת טובה והיא לא רואה אותי, ואז את לא מקנה, אבל בעצם, למה התלמידה הזאת תמיד אמרה כן נענת? למה אותה היא אוהבת? למה כשהיא צריכה לבחור מי תקריא משהו בכיתה, היא קוראת לה? זאת אומרת, וגם לפעמים זה לא רק העדפה של המורה, זה איזשהו ביטול של אכזבה. כאשר מישהו, באחד מהדברים שבאמת אני הרבה פעמים מציינת בסדנאות, אל תתאכזבו מהילדים. אין דבר יותר קשה לילד מלהיוודא שהוריו מאוכזבים ממנו. אין דבר יותר קשה. זאת אומרת, ילד חש שעצם העובדה שהוא יכזב, אין לו תקנה חלילה. והפוך. אם יש לנו אמון בילד, לא מאמינים לו, מאמינים בו. אם יש לנו אמון בילד, אז בעצם הילד לא יאכזב אותנו. כי הוא פוחד מאכזבה. זאת אומרת שבעצם אנחנו יכולים להשתמש באכזבה הזאת בילד בשני קצות המקל, כמו בכל דבר כמעט. וכאן צריכים לקחת בחשבון שהאכזבה מביאה לטריגר לקנאה. היא מעוררת השוואה. היא מעוררת איך נותנים לו ולא לי. היא מעוררת בעצם איזושהי, ברגע שאתה מוחזר ממני, אז בעצם אתה שם אותי במקום נחית. ואז אני מקנה ואני עושה הכל כדי לקחת מקום יותר בכיר. לפעמים הקנאה יכולה להיות אפילו למי אמרו קודם, למי אמרו קודם שדיני קלה. אני ידעתי קודם, לא, אמרו לזה קודם. וידאגו שלא תיפגע, אם היא תיפגע, אז תתעורר, הדוב הזה יתעורר שקוראים לו קנאה. אז צריכים לדעת שבעצם הרבה פעמים האכזבה היא משהו שנמצא בציפייה. זאת אומרת, לא הרבה. רוב, כל האכזבות הם פרי סיכום של ציפייה. זאת אומרת, יש לנו ציפייה, אנחנו נדבר יום אחד על האכזבה בפני עצמה, יש לנו ציפייה, וממילא אנחנו מוכזבים, וממילא ברגע שאני מוכזב, אני עושה מה שנקרא הבדלה בין אדם לאדם, בין תפקיד לתפקיד. כי אני אומר, תראה, אני מוכזב ממך. ואפילו פקיד בבנק, שהבוס שלו מוכזב ממנו, אבל הפקיד השני לא נקשים אליו, אז זאת אמירה שהוא מורדף, שהוא כן מצליח, וזה מעורר קנאה. צריכים לחשוב בטב וטב, איך לא להשתמש בכלי אכזבה, על מנת לא לעורר את הקנאה, כי ברגע שישנה קנאה, לצערי הרב, התחושה הזאת של קנאה, תחפש לקחת מקום, וקודם יכול להיות שהקנאה לא הייתה עושה חלילה. אבל עכשיו הקנאה, מחסרת מנוחה, דוב הזה חסר מנוחה, והוא מחפש איך לקחת מקום או כבוד במקום שלא נתנו לו לטעמו או דעתו. ולכן אכזבה צריכים לקחת בחשבון, יש לה תפקיד מאוד גדול בלעורר קנאה, ואפילו אכזבה שאחד מבני הבית מרגיש בעצמו, לא אנחנו מוכזבים ממנו, הוא מוכזב. הוא מוכזב מחוסר הצלחה, הוא מוכזב מחוסר סיפוק, הוא מוכזב שהוא הביא תעודה של 7-8 ולא 10 פלוס. הוא מוכזב ש... לא הספקנו משהו לעשות, או לא הספקנו משהו לחסוך. אנחנו צריכים לעזור למשפחה הרחבה וגם בעבודה, להתקין את הציפיות כדי להתקין את האכזבות, כי המחיר של אכזבה הוא מאוד קשה, והרבה פעמים אכזבה תעורר קנאה. אם אני מאוכזבת נגיד תקציב פרסום שקיבלתי, שהיה לי את המשרד פרסום, ועכשיו אני פותחת את העיתון ואני רואה עוד ועוד מודעות של משרד מתחרה, זה מעורר בקנאה. זאת אומרת, מה שאני מתבקשת זה לשמוח בתקציב פרסום שקיבלתי. גם אם תקציב סביר ולא יותר מזה, אולי רציתי שהוא יהיה 250,000 ובסוף לא יודעת מה הוא 50,000. והפער הוא מאוד גדול בין הציפייה לרצון. יש את הרגע הזה, הרגע האמיתי הזה, שאני צריכה לצפות ולדעת שהשם נותן לי מה שאני צריכה. והרגע האמיתי הזה עוזר לי לא להתאכזב. וכשזה עוזר לי לא להתאכזב, זה לא מאיר את הדוב המקנה, בתוכי או בסביבתי. אז ורק להיום באמת, נגיד שיש לנו יכולת להקטין את האופציות, לעורר את הדוב ולהפגיש אותו עם התחרות האינסופית שקורית בעולם.
כן, את יודעת, זה מדהים, כי אני פתחתי היום את התוכנית שלי גם על הנושא של תעודות, סוף שנה, חלק כבר סיימו, חלק מסיימים בסוף השבוע, ואתה, תורים מצפים לציונים גבוהים, ודיברתי וסיפרתי גם איזשהו סיפור שככה כל כך התאים לעניין הזה של לא להתאכזב מהילדים, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הילדים האלה, ולכל אחד יש את היכולות שלו, יותר או פחות, ורק לאהוב אותם על מה נכון. שהם, ולא, ואת ככה כל כך משלימה לי את ה... הנושא הזה, לא להתאכזב מהילדים, ואם יש אמון בילד, אז הילד לא יאכזב אותנו. אז ככה, כן, כן, בדיוק, כאילו תיאמנו מראש. כן, כן, ברוך השם.
תודה רבה.
ברוך השם. אז תודה רבה.
שבוע מבורך.
שבוע מבורך ונפלא. תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות כלים לשינוי בחיים. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
שלום לרננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה.
בוקר טוב.
בוקר אור, ואיתנו על הקו נמצאת גם דנית שיש לה תינוק בן 4 חודשים.
בוקר טוב.
בוקר טוב, דנית, מה שלומך?
לא דנית, אילנית, אבל זה בסדר.
אילנית, זה מה שרשמו לי כנראה ככה בהפקה קצת שיבשו לך את השם, אילנית. אז יש לך תינוק בן 4 חודשים, נכון?
נכון.
אוקיי, והנה רננה שומעת אותך, אז בואי תשאלי אותה את השאלה שלך.
היי רננה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ככה, קודם כל אני מניקה אותו, ורציתי לדעת אם יש באמת מאכלים שמאשרים את החלה וגורמים לו... להיות יותר דובי, כי המשקל שלו עולה, אבל לא ממש, ואני כן רוצה שהוא יעלה ויעלה יפה.
מה זה נקרא לו עולה ממש?
הוא בתוך העקומה, אבל היות והוא נולד גדול, אז שהוא ימשיך להיות, יגדל יותר מהנורמה, אבל הוא עולה יפה, אבל לא כמו שחשבו וכמו שציפו. הייתי איתו רק לפני חודש בטיפת חלב, היא אמרה שזה בסדר, אבל צריך קצת לגרום לחלב להשמין יותר. השאלה היא אם יש מאכלים שאכן גורמים לזה להיות יותר שמן בחלב.
אז תראי, קודם כל, אני רוצה קודם כל לשבח אותך על זה שאת מניקה, זה נהדר. ואת אומרת, את הולכת גם למעקב בטיפת חלב, זה גם מצוין. ואם בטיפת חלב בדקו את הגובה ואת המשקל שלו, שמו על העקומות, והאחות אמרה שזה תקין, אז קודם כל את יכולה ככה קצת לנשום אוויר ולהירגע, זה סימן שהוא בסדר. ואת לא צריכה בעצם עכשיו לעשות מאמצים מיוחדים כדי שהוא יעלה יותר במשקל, הוא גדל, הוא מתפתח כמו שאני שומעת, כמו שהוא צריך, וזה מצוין. מה שכן, מאוד חשוב שאת, מכיוון שכל מה שהוא מקבל, הוא מקבל דרכך מחלב האם שלך, חשוב מאוד שאת תקפידי על התזונה שלך. וזה מתחיל דווקא מהדברים היותר פשוטים, לשתות, את צריכה לשתות במהלך היום 10-12 כוסות, ואני ממליצה גם במהלך ההנקה עצמה, תשימי לידך בקבוק מים או כוס מים ותשתי תוך כדי ההנקה. לא שמעתי, סליחה?
בהכרח דווקא מים או שאפשר כל נוזל שהוא?
תראי, מים זה כמובן עדיף מים ולא שתייה מתוקה, אבל אם את ממש לא מסוגלת לשתות מים, אז את יכולה לנסות לשים בתוך המים פלח לימון או איזה שהם יסבי טיבול כמו ננה או משהו שישפר קצת את ה... טעם של המים, אבל עדיף לא שתייה מתוקה אם אפשר.
וגם מתרגלים, לפעמים בהתחלה זה קשה, אז ממש לגימה, שיהיה לידך בקבוק, לגימה, עוד לגימה, עוד, עד שמתרגלים, נורא קל להתרגל לשתות מים, ונורא כיף לשתות מים.
וגם אולי מים קרים, יש הרבה שמים קרים יותר קל להם לשתות, אז תנסי אולי מים קרים, זה יכול בהחלט לעזור להתרגל אליהם. דבר נוסף זה באמת שתקפידי לאכול תזונה מאוזנת, לספק לעצמך גם חלבונים באיכות טובה, מוצרי חלב למשל, דגים, בשר, עוף, כל מה שיהיה לך מקור טוב לחלבון, פירות, ירקות, תזונה מגוונת ועשירה, קודם כל תוכלי עצוב כדי שהגוף שלך יקבל כל מה שהוא זקוק, כדי שהחלב שלך באמת יהיה בהרכב טוב ולא יבוא על חשבון המאגרים שלך יש בגוף, זה גם מאוד מאוד חשוב. נקודה חשובה שהייתי רוצה כן להדגיש זה נושא של חומצות שומן שנקראות גם אומגה 3 ואומגה 6. חומצות שומן האלה בעיקר אומגה 3 נמצאות בחלב אם אבל מאוד מאוד מושפעות ממה שאת אוכלת. ויש להם המלצות לנשים גם בהיריון וגם נשים מניקות לאכול דגים לפחות פעמיים בשבוע או לקחת תוסף של DHA שזאת חומצת השומן החשובה שהיא חשובה להתפתחות קוגניטיבית של תינוקות. ולכן אני לא יודעת אם את משלבת באופן קבוע דגים בתפריט, אבל הייתי מאוד ממליצה לך לעשות את זה, זה מה שאנחנו גם קוראים אל סיפוף, יש לזה כל מיני שמות, אל סיפוף, האומגה 3, DHA, כל השמות בעצם מתכוונים לאותו דבר, חומצות שומן שתורמות להתפתחות של התינוק. כן. אז כן הייתי שמה לב גם
על זה. אילנית, אני רואה שאת שאלת משהו נוסף. זהו, ראיתי ששאלת משהו נוסף.
אני רוצה להתחיל לשלב דייסה. השאלה אם אני יכולה בתוך חלב שאוב לשים קף של דייסה או שזה לא כדאי.
בהחלט ניתן להוסיף דייסה, אמרת שהוא כבר בין 4 חודשים?
נכון.
אוקיי, אז במידה והוא כבר, ואת רוצה לתת לו את זה בבקבוק או בקף, איך את
בדרך כלל? מה ההמלצה, מה יהיה יותר כדאי?
תראי, את יכולה בהחלט לעשות את זה בהכנה קצת יותר סמיכה, אבל אנחנו נקדיש גם פינה שלמה לעניין של התחלה של
מעבר
בתפית ומעבר למזונות משלימים. אני לא אכנס לכל זה עכשיו, אבל במידה והתינוק מראה סימני מוכנות, הוא כבר בעצם מחזיק את הראש יציב, הוא מתעניין גם באוכל שאתם אוכלים, והוא בעצם כבר מושיט את הידיים בצורה מודעת, לחפצים ומסוגל להכניס אותם לפה. זה חלק מהסימנים שמראים שאפשר כבר להתחיל להעביר אותו בהדרגה או לתת לו רק טעימות של מזון משלים בכפית. וכן הייתי מציעה לך לנסות לקחת קצת חלב אם באיזושהי קערה, להוסיף דייסת גנים כמו הדייסות שיש למטרנה, לערבב ולהמתין מעט, כי זה לוקח לזה קצת זמן להסמיך. ממש להשאיר את זה כמה דקות ולראות איך זה, בהתחלה אולי זה יראה לך קצת נוזלי, אבל אם תתני לזה לעמוד כמה דקות תראי שזה מסמיך, ולנסות לתת לו ככה ממש ברמה של טעימות בלבד, לראות אם הוא בכלל אוהב את זה.
מתחבר לזה, כן.
בקבוק הוא מקבל או שהוא רק ינק באופן מלא?
לא, לא, גם בקבוק.
כי יש גם אפשרות במקרה הזה שלו להוסיף כף עד שתיים של ביצה לתוך בקבוק של חלב אם שאוב, ולתת לו פעם עד פעמיים ביום, בקבוק שמכיל גם דייסה, זה יכול באמת לתרום לתחושת שובע קצת יותר ארוכה, כי זה יכול להיות תוספת של דייסה שהיא מכילה פחמימות מורכבות, וככה זה יכול באמת לתת לו תחושת שובע מעט יותר ארוכה.
כן. אז אילנית, קיבלת את התשובות לשאלה שלך?
כן, תודה רבה רבה.
יפה מאוד, יפה מאוד. שיהיה לך גידול קל, הרבה הרבה נחת.
אמן.
ואת אילנית, כמובן, את זוכה בפרס.
הפרס מתנת מטרנה מהדרין, הכי קרוב לאימא.
רננה מזרחי, את עדיין איתנו באמת בנושא הזה של הנקה, יש הרבה הרבה שאלות, ואני מניחה שאנחנו עוד נתייחס גם בהמשך, אם עוד פה כותבות לנו לאתר, כמה זמן צריך להניק, אם זה בגיל 3 חודשים או 5 חודשים, כמה זמן, כמה התינוק צריך לאכול, איך אפשר לדעת, אבל אני מניחה שעל כל...
אני מציעה באמת, מכיוון שאני בטח לא אוכל לענות על כל השאלות כרגע, אני מציעה לכל האמהות גם לפנות למרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, שנמצאות שם יועצות תזונה מ8 בבוקר עד 8 בערב בכל יום. פשוט תרימו טלפון עם כל השאלות שלכם, תקבלו תשובות מקצועיות שבאמת יוכלו לעזור לפתרונות.
ויש לך ככה זמין את המספר כדי שנשים תוכלנה לשמוע, לקבל אותו ולהתקשר?
בוודאי, בוודאי. 1-800-32-33-33.
כן, אז כל מי שרוצה מוזמנת באמת להתקשר, ושם יענו לכם על כל השאלות שלכם. רננה מזרחי, תמיד נעים וכיף לשמוע אותך, את דיאטנית קלינית. תודה, 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 תודה לרננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה, על הדברים האלה ועל בכלל, ואת כמובן תמשיכי ותלווי אותנו בכל יום ראשון, בערך בשעה הזאת, אז תודה רבה.
הפינה בחסות מטרנה מהדרין, והכי קרוב לאימא.
פרסומות מיד שווים.
שב איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לאהרון כהן, מנכ"ל תכלית.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז אולי קודם כל כמה מילים על מהי עמותת תכלית, אנחנו נרצה לשוחח במיוחד על פרויקט מסיעים באהבה, אבל במה עוסקת עמותת תכלית?
עמותת תכלית, ברוך השם, קיימת כבר כ-18 שנה. אנחנו עוזרים לקהילה במגוון אפשרויות ופעילויות, כמו חלוקת מזון כל שבוע 2,000 סלי מזון. כל סל מורכב מ-12 קילו של ירקות, פירות, ועוד דברים, מוצרים מבשים, דברי מאפה, ואנחנו עושים את זה ברמה ארצית, וברוך השם, ברוך השם, באים מאות מתנדבים שעוזרים לנו לארוז, לשנע, וכל שבוע אני חוזר 2,000 סלים, בחגים זה כבר עובר את ה-10,000.
יפה.
יש לנו פרויקט שנקרא אמץ משפחה, זה קשר ישיר בין משפחות, קשר ישיר ובלתי אמצעי בין משפחות, אנחנו פשוט משתכים, אם את רוצה לתרום משפחה באופן ישיר, אז בלי צורך של העמותה, העמותה מתווכת, ואז את מקבלת פרטים של משפחה, ואנחנו יוצאים התמונה, ואז הקשר הוא ישיר, בלתי אמצעי, המון המון סיפורים מדהימים. ויש עוד המון המון פרויקטים, בעיקר פרויקטים רוחניים, אנחנו מחזיקים ברוך השם עשרות כוללים בכל רחבי הארץ, לימודים מסביב השעון, ערב שבת, לקראת שבת, יש לנו 22 סניפים של ילדים שיושבים ולומדים, שעה לפני שבת, תמורת הגרלת אופניים כל שבוע, וכהנה וכהנה, ברוך השם.
גם בגשמיות, גם ברוחניות, זהו, ואנחנו היום רוצים דווקא לשמוע על פרויקט ייחודי. אני יודעת שיש עוד פרויקטים כאלו ברחבי הארץ, אפילו אני חברה באיזשהו פרויקט שנקרא חברים לחיים, גם מסעות מבני ברק לבתי חולים, תל השומר, איכילוב, שניידר, בלינסון, מה שצריך, אבל אתם באמת פרויקט מדהים של 1,000 מתנדבים, אז איך זה מתבצע? זה פרויקט שהוא קם במיוחד כדי באמת להסיע חולים, זה חולי סרטן, זה חולי דיאליזה. כן.
אז אנחנו משתדלים לתת מענה, בעיקר התחלנו עם זה עם ילדים חולים, מחלות קשות וסופניות. שגם כך הם צריכים להתמודד עם המחלה הקשה, ללכת לקבל פעם בשבוע או פעמיים טיפולים כימותרפיים או לספיקת כליות, וצריכים להגיע לבתי חולים. אז המטרה להקל עליהם, הגייסנו יותר מ-1,000 מתנדבים, שמסיעים ילדים וגם מבוגרים, וקבלת טיפולים. עכשיו, זו ירושלים, תל השומר, מקירת שמונה עד רמבה, מאלת עד סורוקה, ברוך השם, הסעות כאלה איכותיות, כל רחבי הארץ, כל יום אנחנו רצים עשרות כאלה של הסעות ברוך השם, באמצעות אותם מתנדבים נהדרים. כשהרעיון הוא, ואנחנו פה פונים הציבור, זה בעצם לתת טרמפ על הדרך. זה לא משהו מחייב, זה לא להסיע ילד שהוא לא עצמאי, עם כיסא גלגלים או משהו כזה. זה ילד שפחות או יותר הוא נראה בסדר, הוא מתפקד, הוא עם האמא, הוא רק צריך את ה...
את ההסעה, את עצם ההסעה, כן.
עצם ההסעה, והם לא צריכים לחכות לו. זאת אומרת, אנחנו מסתדים להגיע למצב שנגיד יצא להגיע להדסה מירושלים נקודה מסוימת, אז אוקיי, אז שמישהו יסיע אותו לבית חולים, ואנחנו בעוד 3-4-5 שעות שהוא יצא מהבית חולים,
נדאג שמישהו יחזיר אותו.
מתנדב אחרי שיחזיר אותו, כן.
עכשיו, איך זה מתבצע באמת לפי, עם קבוצות של וואטסאפ?
לא. לא יודע מה זה, אנחנו, אתה יודע, יש מספר טלפון שאני משאיר, ואנשים מתקשרים, משאירים פרטים, כמובן שאפשר לגלגל את זה, מי שרוצה לכל מיני קבוצות, אנחנו נשמח, ובהחלט מי ש...
זאת אומרת, אותה אימא שצריכה הסעה עם הילד שלה ממקום למקום, היא פונה אליכם, ואיך אתה מאתר את אותו מתנדב ש...
יש לנו רכזת, יש לנו רכזת מתנדבים, זה מפולח לפי אזורים בכל רחבי הארץ, ואנחנו מסתדרים. עכשיו לצערי אני אומר, בוודאות, לא פעם, אין לנו אפשרות לתת מענה לאותם ילדים. אגב, אני יודע בוודאות, בוודאות, יש לי גם מכתב ממנהל מחלקה אונקולוגית של הדסה הילדים, שישנם ילדים שלא הגיעו לקבל טיפולים כאילו מי שהגיעו אותם לבתי חולים. ילדים שבאים עם משפחות מצוקה וקשה להם וקשה להורים, ואת יודע, זה הוזנח לא פעם ולא פעמיים, ומאוד מאוד חבל.
כן. אז הנה, זאת ההזדמנות שלנו לעשות חסד.
בדיוק.
תן מספר טלפון, ואנשים שבאמת רוצים להתנדב, ואתה אומר שזה בכל רחבי הארץ. ושוב, אם אתה, זה לא שעות קבועות או ימים קבועים. כשאתה יכול, אתה נותן את הזמן. אתה לא יכול, מישהו אחר ייתן את הזמן. כן.
בדיוק, ממש כך. כן. משפחה פנוי, 1-800-200-606. ארגון תחליט. 1-800-200-606, שיכול להפעיל, זה כמו שאומרת ברשתות, חברים, פחות, אנשים פנסיונרים, לא פנסיונרים, מתנדבים קבועים, ירושלים שרוצים גם לא להתנדב במשרד, להיות רכזים לנושא הזה. אגב, אפשר גם באותה הזדמנות גם לבקש עם כל מיני קבוצות, הם רוצים לבוא להתנדב בהרידה של הפירות וירקות. אז זה המקום, וזה הכתובת, באמת משתדלים, והאם טרופים אלה, כל כך הרבה צרות על עם ישראל, מה נשאר לנו זה לעשות חסדים, כמו שאומרים, עולם חסד ייבנה. אז אני ממש פונה לכל מי שיכול, ובזמנו החופשי, לעשות המאמץ הקטן הזה, ארגון תכלית, 1-800-200-606, ותודה רבה לכם.
ומניסיון אישי, מניסיון אישי שלי, אין לכם מושג איזה תחושה טובה זה עושה. בסך הכל עשיתם נסיעה קצרה לאותו ילד או לאותו אבא או אמא, עזרתם הרבה, והתחושה היא פשוט נהדרת. יש לי חברות שמתנדבות באותה עמותה, והן אומרות, אני מקפידה להתחיל כל בוקר עם נסיעה, ואז אני יודעת שהיום שלי אחרת. אז אני אמנם לא מתאפשר לי, אני גרה בעיר אחרת, אבל באמת אנשים שיכולים לעשות את זה, התחושה היא פשוט, אתם גם לא, אין לכם מושג כמה ההורים עם אסירי תודה. ואני אספר משהו שכבר סיפרתי פה כמה פעמים, שבאמת סיפרה לי אימא על ילדה שהם נסעו במונית, ילדה שעברה טיפולים כימותרפיים, ומי שיודע, ילדים שעוברים טיפולים כימותרפיים, אסור להם להיחשף לשמש. הילדה הקיאה במונית, הם לקחו מונית, הם היו צריכים להגיע מבני ברק לתל השומר. הילדה הקיאה במונית, והמונית פשוט ביקש מהאימא עם הילדה לרדת מהמונית באמצע הדרך, שזה משהו שהוא פשוט מזעזע לפי כל קנה מידה אפשרי. ולכן האימא, מאז שבאמת היא הכירה את אותה קבוצה, את אותה קבוצה של חברים לחיים, שזו באמת קבוצה נהדרת שגם עושה הרבה מעבר לנסיעות, באמת גם התנדבות של אוכל ושבתות וארגונים, אז היא כל כך מודה, והיא אומרת שהכל פשוט נהיה אחרת, כי גם נקשרים במשך הזמן, יש כאלה שעושים את הנסיעה שוב ושוב, אז נקשרים ומכירים, וזה פשוט חסד גדול. אז אהרון כהן, אני באמת מאחלת שיהיו לכם הרבה הרבה מתנדבים, ושתישארו.
אני רוצה לומר לך שהלוגו של הארגון, הלוגו של הארגון תחליט לתת, תקבל, ברגע
שאתה נותן,
ברגע שאדם נותן,
הוא מקבל,
הוא מקבל.
לגמרי.
אנחנו, צריך לדעת שאותו אדם נזקק, לא משנה אם זה לאוכל או לשירותי ההסעה, הוא עושה טובה לאותו אחד שמוביל אותו. ככה, זאת צריכה להיות התפיסה.
כן, כן. אני מאוד מודה לך. אהרון כהן, מנכ"ל תכלית. תודה לך. שלום, בוקר טוב לרבקי ירוסלבסקי, קמפוס שטראוס.
שלום וברכה.
שלום, שלום. אז ראשית אולי בואי נשמע ממך, מה הם מקצועות הלימוד שניתן ללמוד אצלכם בקמפוס?
יש לנו שישה תארים, כשלבנות יש ניהול, אופטומטריה, ביוטכנולוגיה, הפרעות בתקשורת, שהעיסוק של הפרעות בתקשורת זה להיות קלינאי תקשורת, יש לנו תואר במדעי המחשב.
ולמי?
של הגברים יש לנו מדעי המחשב, ניהול, תקשורת ופוליטיקה.
פוליטיקה, יפה. אז בואי רק תאמרי לי, למי מיועדים הלימודים? מי מתאים לבוא וללמוד?
למי מיועדים הלימודים? הלימודים מיועדים לכל אחד שמבחינה אינטלקטואלית יש לו את היכולת, מבחינת הזמן.
זאת אומרת, לא משנה בגיל, בלימודים קודמים, איזושהי תעודה, איזה שהם תנאי סף, תנאי קבלה, הכרחים.
אצלנו יכולה ללמוד רק מי שלמדה בכיתה י' בבית ספר בית יעקב. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבל רק בנות שלמדו במוסדות של בית יעקב, או בנים שלמדו בישיבה שמוגדרת ישיבה חרדית. זה מתוך הגבולות של המחר, שהמחר זה בעצם מכללות חרדיות, שהמל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, עשו איזושהי התנאיה מי הוא חרדי, והדרך שלהם לבדוק מי הוא חרדי זה העניין הזה שבחיתה י' ב' היו במסגרת חרדית. אז קודם כל זה רק בנים או בנות חרדיות. דבר אחד. דבר שני, כמובן למי שיש בגרות מלאה. עכשיו, מאחר ובחברה שלנו לא לכולם יש בגרות מלאה, אז ישנה אפשרות לעשות מכינה. יש לנו מכינות יהודיות, כמובן שהמכינות של הבנות הן קצרות יותר, משום שהם מכירים במבחני חוצים שנקראים, מבחני הסולד, כתשע בגרויות, ועל כן הזמן של המכינה שלהם היא רק 4.5 חודשים, למול המכינה של הגברים שאין להם את המבחני סולד, הם באים ישר מהישיבה, היא שנה.
עכשיו מהניסיון שלכם, כן, קמפוס שטראוס כבר קיים הרבה שנים, הבוגרות שלכם מצליחות להשתלב בעבודה?
קמפוס שטראוס קיים 3 שנים. כרגע יש לנו את המחזור השלישי, המחזור הראשון שעולה עכשיו לשנה השלישית, שבזה הוא מסיים את התואר שלו, וכרגע ממש עדיין אין לנו בוגרים, אבל כבר פתחנו מחלקת השמה והכוון תעסוקתי, שבמחלקה הזאת בנות כבר בתוך סמסטר ב' מקבלות סדנאות וכתיבת קורות חיים, איך מתראיינים במקום עבודה, הכנה לשוק העבודה, ויש כבר כמה וכמה בנות שקיבלו משרות סטודנט.
יפה.
כי עדיין הן בתוך הלימודים, אין להן את אותו מסגרת שעות של משרה מלאה או משרה יותר גדולה, משום שהן עדיין לומדות, הן רוב היום עסוקות בלימודים, אבל משנה שנייה, יש הידלדלות בשעות, זה לא אותו לחץ, כמו בשנה הראשונה, זה לא אותו מסה, ואז הן יכולות לשלב עבודה ולימודים, וישנן בנות שהשתלבו כבר במשרות סטודנט, שבהחלט מתגמלות.
נשמע בהחלט, בהחלט מעודד. רבקי ירוסלבסקי, קמפוס שטראוס, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה ליאל איבר, עורכת ומפיקה, לנתי חדד שנמצא איתנו בהפקה בפועל. ישי פופובסקי על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטה, כאן מאחורי המיקרופון, ואנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם יום רביעי, קצת אחרי 10, ועד אז המשך ההזנה ערבה וטובה לרדיו כל חי.